סיימתי תיכון בידיעה ברורה שאני מעולה במתמטיקה. הרשמתי לטכניון, חברה שלי רשמה אותי בזמן שהייתי בטיול אחרי צבא באוסטרליה. חזרתי מהטיול שבוע לפני תחילת הלימודים, הגעתי להרשמה הסופית בטכניון. ראיתי את כל האנשים מסתובבים עם תיקי ג'יימס בונד. אמרתי לחברה שלי שהיא אשתי היום, אני לא לומד פה במקום הזה. לקחתי תיק עבודות צילום, ירדתי לויצו בחיפה. אמרתי להם, אני יודע שהרשמה נסגרה לפני חצי שנה, אבל אני בטוח שמישהו כבר ביטל. אז בואו תראו את תיק העבודות שלי. ואחרי שבוע התחלתי ללמוד צילום.
מרשים מאוד. אז שמוליק מרחב איתנו פה, הוא מנכ"ל מרחב אפשרויות בעם. הוא יועץ לניהול. הוא בעיניי לפחות, והרבה אחרים יגידו את זה, אחד המאסטרים הגדולים בארץ ואולי בעולם בלייצר בהירות. הוא מלווה כבר 30 שנה מנכ"לים ומנהלים. הוא כתב על קריירה וניהול בדמרקר ועזר למאות אנשים להבין מה הם צריכים לעשות. ספציפית הוא מתעסק בלמידה, מפתח ומנחה קורסים באינטרנט. אז הבאנו אותו לפה בדיוק בשביל זה. פתיח ונתחיל.
אוקיי, אז שמוליק, בעצם בוא נתחיל מהדבר אולי הכי בסיסי שיש, שאתה אולי מתעסק בו באיזשהו מקום באופן כללי. כמה זה חשוב להבין מה אתה רוצה לעשות עם עצמך? או יותר נכון, למה זה חשוב?
אולי גם מה שאתה רוצה לעשות לא ברמה הגדולה, כאילו של עכשיו אני רוצה להיות עוד 30 שנה עורך דין או רופא, אלא כאילו בקטע של עכשיו לאן אני מכוון, כאילו לאן החץ שלי היום הולך, אחות שמחר הוא ישתנה.
אני לא יודע אם זה חשוב, זה מאוד עוזר. אם אתה יודע מה אתה רוצה, הרבה יותר קל לך לדעת מה ללמוד ומה לעשות בדרך כדי להגיע לשם. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, זה לא אסון. יש דברים בסיסיים שכדאי לך ללמוד ולרכוש שיעזרו לך בכל דבר שתרצה בעתיד. אז זה יתרון גדול לדעת מה אתה רוצה, אבל אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אל תגיד, אני צריך לחכות עד שאני אדע מה אני רוצה, ואז להתחיל לפעול. אתה יכול להתחיל לפעול היום בבוקר.
אז ככה, אם פתחת ואמרת שבאמת יש דברים שיכולים לעזור לך ולגלות ולהבין מה אתה רוצה, אז אם כמובן שלא נצליח עכשיו להכניס קורס שלם שלך פה ברעיון קצר, אבל אם ככה אתה צריך לגעת בקצה המזלג ולהגיד מה הנקודות החשובות, או מה הטיפים הכי חשובים שאתה יודע לתת מהניסיון הרב שצברת, מה ארגז הכלים שאתה חושב שהיום סטודנטים צעירים במדינת ישראל יכולים להכניס אליהם או לצבור במהלך תקופת הלימודים שלהם, שיעזרו להם בדיוק בהקשר הזה בהמשך חייהם.
אנחנו מדברים בקונטקסט של קריירה, נכון?
בוא נתמקד כרגע בקריירה, אבל אני מניח שזה רלוונטי בסוף להרבה תחומים אחרים בחיים שהם לא שונים בהרבה.
בוא נתחיל רגע בלהבין מה המפתח להצלחה בקריירה. המפתח להצלחה בקריירה הוא ביקוש. אם אנשים רוצים אותך, בקריירה שלך הרבה יותר תעוף קדימה, הרבה יותר מהר, מאשר אם אנשים לא רוצים אותך. השאלה היא מה המפתח לביקוש. המפתח לביקוש הוא גם פשוט. תועלת. אתה מביא תועלת, אני רוצה שתהיה לידי. אתה לא מביא תועלת, אז תתחפף. זה מאוד פשוט. הרבה מאוד מהאנשים הצעירים שאני פוגש, במיוחד כאלה שהצטיינו בלימודים, מגיעים אחר כך למקומות עבודה ורוצים שיפתחו להם את הדלתות ויגידו להם, בוא, אתה מצטיין, קדימה, דרכך סלולה ללשכת המנכ״ל. ואחרי שבועיים או חודש, פתאום הם רואים שאף אחד לא סופר אותם, כי מה שאנשים אומרים, יופי שיש לך ציונים טובים באוניברסיטה, אבל מה אתה יודע לעשות? איזה תועלת אתה יודע להביא? הדבר החשוב יותר זה האם אתה אוהב להביא תועלת. האם כשאתה מביא תועלת אתה נהנה? או שזה פחיתות כבוד בשבילך. אנשים שמבינים שתועלת היא המפתח לביקוש, ומתאהבים בלהביא תועלת, הם מבוקשים.
אבל איך אתה... אוקיי. אני יכול להגיד לך שנגיד, אני יכול להביא תועלת בלהיות מלצר.
נכון.
ואני יכול להביא תועלת בלהתעסק במשהו שאני רוצה להתעסק בו. נגיד אם אני רוצה להיות, ללכת לכנסת, אז אולי כדאי שנלך לאגודה, או לאיזשהו תפקיד שהוא פוליטי, אז יש כל מיני סוגים של טוען. כאילו...
יש כל מיני סוגים של תועלת, אבל הדבר הבסיסי הוא להביא תועלת. למי אתה מביא תועלת?
אני, אז אם אני נגיד עכשיו לומד, לא יודע מה, אני לומד כלכלה, ועכשיו אני מלצר, אז אני מביא תועלת.
כן, השאלה אם אתה... שאלה של אטיטיוד. אתה מביא תועלת כי אתה מלצר, אתה מביא תועלת בכל עבודה שאתה עושה. אתה יכול להגיע למקום העבודה שלך, נלהב להביא תועלת, שואל את עצמך את השאלה, איך אני יכול להביא תועלת יותר גדולה? איך אני יכול להביא תועלת יותר גדולה? איך אני יכול להביא תועלת ליותר ויותר אנשים? מהר מאוד תהיה ראש צוות, אחרי משמרת. בשלב מסוים יגידו לך לנהל את המסעדה. למה? כי יראו שאתה מביא, שאת הפוקוס שלך הוא על איך אני יכול לגרום לדברים לקרות, איך אני יכול לגרום לדברים להיות, להתנהל בצורה יותר אפקטיבית. להביא תועלת זה לקחת אחריות. ברגע שאתה לוקח אחריות על הדברים שאתה עושה, אנשים מסתכלים, אומרים, אני רוצה אותם סביבי. תסתכלו איזה אנשים אתם רוצים סביבכם, ותראו שזה אלה שמביאים תועלת ולוקחים אחריות. ולימוד, המוד הבסיסי של להיות סטודנט, זה מין מוד של, בוא נראה מה יש לכם לתת לי, ואני עכשיו סטודנט, אני לא צריך לקחת אחריות על כלום. שזה החמצה, זה בזבוז של 3 שנים.
אז איך כן היית מעצב, נגיד שעכשיו אני אומר, שמוליק, בוא, תן אוניברסיטה חדשה, תמציא כאילו אוניברסיטה מחדש, תמציא הכשרה מקצועית מחדש, איך שתקרא לזה, מה היית עושה שם?
לא הייתי קורא לזה אוניברסיטה, הייתי קורא לזה מסגרת שמכשירה אנשים לקריירה.
מה יהיה בה, כאילו מעבר, כאילו מה עכשיו היית אומר שהדרך הכי טובה להכשיר אנשים לקריירה?
סדרה גדולה מאוד של התנסויות עם ליווי אישי שמישהו מסתכל על מה אתה עושה בהתנסויות האלה, וההתנסויות בנויות לפי היכולות הבסיסיות שדרושות להצלחה בקריירה.
שהן? דיברנו על להביא תועלת.
דיברנו על להסתכל ולראות שאתה מגדיל את הביקוש אליך. דיברנו על לקחת אחריות. היכולת הבסיסית הנוספת היא היכולת למכור. היכולת לשכנע, היכולת לגרום לאנשים לקנות משהו. הרמה הגבוהה יותר זה יכולת לגרום לאנשים לקנות אותך, לקנות את שירותיך, לקנות את מה שיש לך להציע. הרבה מאוד אנשים מתביישים למכור, נמנעים למכור, מרגישים שזה בזוי למכור. ואחר כך הם תקועים, הם הולכים למקומות עבודה, וניגשים לרעיון העבודה, או בתוך מקום העבודה, הם לא מוכרים את עצמם. אז הם הופכים להיות קורבנות של המערכת. כי המערכת תזיז אותם ממקום למקום, הם לא יכולים להיות פרואקטיביים בלפתוח את הדלתות בתוך המערכת לעצמם, ולהגיד, תן לי את התפקיד הזה, אני הכי מתאים לתפקיד הזה, ובוא אני אשכנע אותך למה. אני לא מסוגל לעשות את זה, הם צריכים לגלות ולראות כמה אני טוב לבד. בסדר, עד שהם יגלו כמה אתה טוב לבד, מי שיודע למכור את עצמו, ימכור את עצמו ואתה תחכה.
מתי למדת את זה על עצמך פעם ראשונה? ללמוד
למכור? פתחתי עסק עצמאי כיועץ.
באיזה גיל עשית את זה?
88, הייתי בן 31.
היית בן 31, ועד גיל 31 בעצם אתה... מה שנקרא, מה שהביא אותך לפתוח עסק, אני מניח זה הניסיון שצברת במהלך השנים האלו.
לא, היו לי עסקים לפני זה, היה לי סטודיו לצילום. גם שם הייתי צריך למכור את עצמי.
אבל איפה פעם ראשונה הגעת, האם המקרה כזה שפתאום הדעת, אני חייב ללמוד למכור, התחלת באומנות.
התחלתי באומנות, אחר כך הלכתי להיות אסיסטנט בסטודיו לצילום, אחר כך פתחתי סטודיו לצילום של עצמי. אתה לא יכול... לחכות, אתה צריך ללכת ולמכור את השירותים שלך. החלטתי להתמחות בצילומי אדריכלות, הייתי צריך ללכת לכל מי שצריך צילומי אדריכלות, ולשכנע אותם לקחת אותי, להחליף את הצלם שהם עובדים איתו. והדבר העיקרי שאמרתי על ויצו לעצמי באותו זמן, הם לא לימדו אותי שום דבר מהדברים האלה. הם לימדו אותי להפעיל מצלמות ולבנות סטודיו ולצלם תמונות איכותיות וטובות, אבל הם לא לימדו אותי מה זה מע"מ, מה זה דוח שנתי, מה זה רואה חשבון, מה זה למכור, מה זה לזכור ציוד, שום דבר. לא הכינו אותי לעולם האמיתי. החמצה.
אז אם אני מקביל רגע את ויצו שלך לאקדמיה של היום לצורך העניין, יש הרבה פעמים בשנים האחרונות עולה השאלה הזאת של מה המטרה של האקדמיה בעצם, שפעם השאלה הזאת הייתה מאוד ברורה, התשובה הייתה לחקור. והיום כשכמות האנשים שהולכים לאקדמיה עלתה בצורה כל כך משמעותית, ואנחנו מבינים שהיום רובם לא ילכו למחקר נקודה, מספרית, אובייקטיבית, השאלה אם האקדמיה אולי היום זה יותר המקום שלה לבוא, אני לא יודע אם לרדת לרמות רזולוציה כמו שאתה עכשיו הסברת לצורך העניין מה זה מה, מה זה מס הכנסה, כי זה כבר באמת רזולוציות מאוד מאוד נמוכות, אבל השאלה אם היא צריכה להיות יותר אקטיבית בהכנה של הסטודנטים שלה לעולם החיצון, או שמראש אנחנו בכלל בפורמט שהוא לא נכון, ואנחנו צריכים להבין שלא פה נקבל את הכלים האלו, שהאקדמיה היא לא המקום.
אני לא מומחה לאקדמיה, אני לא למדתי בה, אני לא יודע שום דבר להגיד לאקדמיה. האקדמיה צריכה להחליט מה מטרתה. אם הם יזכרו את שירותה, אני יכול לחשוב איתם על הדבר הזה. אני יכול להגיד מה סטודנט שלומד באקדמיה, כדאי לו לעשות בזמן שהוא לומד באקדמיה, כדי להכין את עצמו ולא לחכות לפגוש את העולם האמיתי אחר כך, כשאין לו כלים, אין לו רקע, אין לו ניסיון, והוא מתחיל לחפש את דרכו. הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים.
אוקיי, אז מקשיבים לנו עכשיו סטודנטים וחבר'ה צעירים, שאני מניח נמצאים כרגע אולי בסיטואציה הזאת, הם כרגע סטודנטים לתואר ראשון לצורך העניין, והם בדיוק אומרים לעצום, וואו, הם מדברים עליי. אז עכשיו לאותם אנשים, ככה, איך היית ממליץ להם להתחיל? מאיפה?
מכל מקום שדורש מהם לעשות משהו, שהוא מדיד, שיש לו קיום בעולם, שהוא יכול להיות מוצלח ויכול להיות לא מוצלח, למשל, אם הם ילכו להיות נציגי שירות במוקד טלפוני. זה אחד האימונים הטובים ביותר שיכולים להיות. אתה צריך לדעת לקבל שיחות מאנשים כועסים שקיבלו שירות גרוע, להרגיע אותם, לתת להם את מה שהם רוצים, ובאותה הזדמנות גם למכור להם משהו. אם אתה מצליח לעשות את זה, אתה רוכש מיומנות שתשרת אותך בקריירה הנפלא. אבל רבים מהם הולכים למקומות האלה, ומקטרים על זה שחברות המעסיקים שלהם מנצלים אותם, במקום להגיד לעצמם, איזה יופי, אני מקבל הכשרת קריירה חינם ועוד משלמים לי.
יש לך עוד דוגמאות כאלו שאתה יכול לספר לנו, כאילו לתת?
להיות מלצר. דיברנו על זה.
דיברנו בעצם על מלצרות, דיברת גם על איך להציג את עצמך, למכור את עצמך, לשכנע וכו', אבל אם אתה יכול לתת לנו באמת ממש דוגמאות פרקטיות, כמו למשל איך להיות נציג שירות לקוחות, אני דרך אגב, זו דוגמה מעולה, ומה שנקרא, הישראלים גם בטח דואגים להעביר אותך בית ספר מצוין, ומלצר נגיד זו דוגמה מצוינת גם, אבל יש לך אולי עוד רעיונות או דברים שאתה חושב שיכולים להיות מאוד מאוד, מה שנקרא, מועילים, והיום עכשיו אתה תגיד אותם, מה שנקרא, האסוציאציה הראשונה שתקפוץ לאנשים, היא ממש לא תהיה אחת ממה שדיברנו עליה עכשיו.
ללכת למכור את מה שאתה יכול לספק. לשאול את עצמך איזה שירות אני יכול לתת לאנשים, ואיך אני יכול ללכת למכור אותו. זה יכול להיות שתציע את עצמך בתור מישהו שיקסח דשא בגנים של אנשים, זה יכול להיות שתלמד אנשים להפעיל את המחשב שלהם. תמצא במה הדברים... הנקודה היא, כמה שיותר מהר תגיע למצב שבו יש משהו שאתה יודע לעשות טוב, שאנשים צריכים אותו, ושאתה הולך ומציג להם את הדבר הזה ואומר להם, זה מה שאני יודע לעשות, אתה מחפש מי צריך את זה, הולך אליהם, מוכר את השירות, מקבל תשלום ונהנה, תלמד לנגן אם אתה יודע לנגן, תעשה משהו מועיל.
אז אם אני צריך רגע אולי לתמצת את מה שאתה אמרת במשפט, תמצאו איפה היתרון היחסי שלכם? ואת זה תמנפו, אם אני ככה צריך ממש במשפט אחד.
זה משפט מחוזי מדי. Okay. הוא גדול וכללי, והוא יכול לתסכל אנשים שאומרים, אני לא יודע איך למצוא את היתרון היחסי שלי, אז עכשיו אני תקוע. אל תחפש יתרון יחסי, תחפש משהו שאתה יודע לעשות, או משהו שאתה יכול ללמוד לעשות, תעשה אותו טוב, תנסה לעשות אותו הכי טוב, תנסה לעשות אותו יותר טוב מרוב האנשים, ולך תציע את זה לאנשים תתפרנס מזה.
ושמוליק, זאת המלצה גנרית. זאת אומרת, אתה אומר בעצם מישהו עכשיו לומד רפואה או פסיכולוגיה או כלכלה או משפטים, אתה אומר, כן, כולכם תצטרכו לעשות את זה. מה עם איזושהי למידה ואני מבין גם את הערך באופן כללי, של כל אחד אם עכשיו הוא ילך ויביא יותר ערך, אז כאילו מן הסתם וילמד להביא תועלת, שזה מאוד חשוב. אבל מה עם משהו ספציפי, שעכשיו אני אומר, אוקיי, אני רוצה להיות נגיד עורך דין.
כן.
אז ללכת להיות מלצר? או ללכת לנסות...
נעזרת פעם בשירותים של עורך דין?
כן. היום בבוקר.
היית שמח שהעורך דין הזה יעבור רקע במלצרות וידע לתת שירות?
לא בהכרח במלצרות, אבל בשירותיות.
כן, זה מה שהתכוונתי. כן. אם מלצרות יכולה להיות בית ספר טוב לשירותיות, זה ישרת את העסק שלו מצוין.
הכיוון שאני מנסה ללכת אליו זה כאילו בעצם אתה אומר, נגיד שכל הסטודנטים ששומעים אותנו עכשיו, לכו תמלצרו. אני הייתי מלצר 3 שבועות, הייתי מלצר מאוד גרוב ומאוד סבלתי מזה. כאילו זה הרגיש לי מאוד...
כי הלכת למלצרות, לא עם הכוונה שאומרת, אני הולך להתאמן פה בלהביא תועלת ולפתח את היכולת שלי להביא תועלת. אתה הלכת להרוויח כסף בעבודה שתשרת אותך, והעבודה בי עשה אותך, אז עזבת אותה. אם לא היית מתייחס לזה כאל עבודה, אלא היית מתייחס לזה כאל בית ספר להבאה תועלת, זה נראה אחרת.
לכמה זמן אבל? מתי יש לך איזה אפקט תקרה, והאם מי לך תחילה, אתה תנסה לכוון למשהו שאולי יותר רלוונטי למה שאתה רוצה עכשיו?
רצית סיפור. כשהייתי סטודנט בויצו, הייתי תפרן נוראי, הייתי, וזה עולה הרבה כסף ללמוד צילום, לפחות אז, כי היה הרבה חומרים לקנות. העבודה שמצאתי הייתה להיות שומר בשער של בית ספר כל בוקר מ7-8. ובחודשים הראשונים הייתי רהיט כזה. ויצו זה מכללה ובית ספר תיכון ביחד. אז בין 7-8 חלפו על פניי כמה מאות תלמידות תיכון. אני חצי רדום מחכה, נותן להם לעבור על פניי ולפעמים מאחר. החלטתי שאני חייב לשנות אטיטיוד. החלטתי שאני אעשה מעשה. אני אגיד בוקר טוב אישי לכל מי שעובר בשער. וכל מי שעבר בשער, זה הרוב היו ילדות בתיכון, אגבלו, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. ובהתחלה הם נבהלו, ואמרו, מה קרה? הרהיט התחיל לדבר. ולאט לאט הם התרגלו שאני אומר בוקר טוב לכולם. ואז הם חזרו ואמרו לי, יש לי מבחן היום, אתה יכול להגיד לי בהצלחה, ואני הייתי הבבא סאלי כמאה כזה. ואחר כך בהנהלה של ויצו נתנה לי להיות קצין ביטחון, ושודרגתי וקיבלתי את התפקיד הזה, ובסוף השנה, בספר מחזור של כיתה י' ב' של אותה שנה, שמו תמונה שלי בשער עם בוקר טוב יוצא לי מהפה. אז נהייתי סלבריטי. וכל מה שעשיתי היה להתמקד בלהביא תועלת, כדי שאני אהנה ממה שאני עושה, כי אני ארגיש שזה משמעותי, ולא שאני סתם יושב בתור ספסל. אתה יכול לפתח יכולות קריירה בכל דבר שאתה עושה. אם אתה מחליט שאתה רוצה לפתח את היכולת הזאת, חשוב לי להדגיש, הפואנטה היא לאהוב להביא תועלת. אם אתה מתאהב בלהביא תועלת, הקריירה שלך מסודרת.
אני רוצה רגע לתת דוגמה מהחיים האישיים שלי, שדיברתם פה על מלצרות, אז אני... אני לא יודע כמה שנים בסך הכל עבדתי במלצרות, אבל בוא נגיד שזה משהו בין 5-6 שנים, פחות או יותר כל חיי, לפני הצבא ואחרי הצבא. הייתי מלצר, הייתי ברמן, התחלתי בתור פיקולו, בגיל, אני חושב, בכיתה י' בערך, משהו כזה, אפילו יותר מ5 שנים.
אז התאמנת מגיל צעיר, בלהביא תועלת ובלעשות משהו.
נכון, ומה שרציתי להגיד, זה שהדרך שלי לייצר לעצמי מוטיבציה, כי צריך להגיד את האמת, להיות מלצר זה לא מסוס חייו כנראה של, לא מסוס חיים של רוב האנשים. אז בשביל לייצר לעצמי מוטיבציה, אז אולי לא לימדתי את עצמי להתאהב בלהביא תועלת, קראתי לזה בשם אחר, פשוט הייתי משחק את זה בתור משחק. הייתי מציב לעצמי יעדים ומנסה לנצח את עצמי. היום הצלחתי לעשות X טיפים, אוקיי, בוא נבין רגע מה עשיתי טוב, מה עשיתי לא טוב, בוא ננסה מחר לשפר, מחר אני רוצה להביא 2X או 3X, והדרך הזאת היא שבעצם אתה מכניס את עצמך לאיזשהו, כמו איזשהו משחק, ואתה מאתגר את עצמך, זה מבחינתי, ככה כפרות בעיניים שלי, זה להתאהב בתועלת, זה בדיוק זה, ככה אני רואה את זה לפחות.
אתה נותן עוד היבט ששווה לרכוש בו מיומנות וניסיון, שזה להביא תוצאות, לייצר תוצאות, לייצר תוצאות מוחשיות מדידות עם שיפור מתמיד, זה מה שאתה מתאר.
שזה, אפשר לקרוא, כן, זה סוג של תועלת, אבל באיזשהו מקום. זה תועלת לעצמי, כי בסופו של דבר אני הייתי ילד, רציתי לחסוך כסף, כי רציתי, לא יודע, אחרי הצבא רציתי לטייל, ורציתי ללמוד, ורציתי לעשות הרבה מאוד דברים, ומבחינתי, כל פעם שהצלחתי להשתפר יותר, ולהרוויח יותר כסף, אם זה בטיפ, ואם זה, אני לא יודע במה, זה בעצם היה הדרך שלי, זאת התועלת שלי כלפי עצמי, וזאת הייתה הדרך שלי לתת לעצמי את המוטיבציה.
עשית שני דברים. מדדת התוצאות בטיפים, בגובה הטיפים, וגילית שהמפתח לטיפים הוא להביא תועלת. אני לא יכולת לקבל טיפים אם לא היית מביא תועלת יותר גבוהה ללקוחות.
נכון, בזה אני מסכים.
גילית את הקשר בין תועלת לתוצאות.
כן, היה לי כמה שנים טובות להתאמן על זה. דרך אגב, רק משפט סיום על זה, הצד השני של, או לא יודע אם אתה אטום, הצד המשלים של, של מה שסיפרתי פה עכשיו, זה שגם הרבה פעמים הייתי אומר לי, טוב, אני כבר פה, בוא, אוקיי, כסף והתועלת והכל אחלה, אני כל יום נחשף ל-50, 100, 200, 300, לא משנה כמה אנשים חדשים. יש אנשים כל כך מעניינים, יש סיפורים כל כך מעניינים. הדברים שקרו לי בתור מלצר או בתור ברמן, והאנשים שהכרתי והסיפורים ששמעתי, הם באמת סיפורים שהולכים איתי עד היום, ונטו, כי ניסיתי כל הזמן להשתפר, ועבדתי שהמפתח לעשות את זה, זה להיות נחמד לאנשים ולשאול אותם, ופשוט לתת להם לדבר, פשוט לפתוח איתם שיח ולתת להם להרגיש בנוח. ותוך כדי אתה פתאום מגלה שאפילו במשהו שכיוון שבכלל לא חשבת עליו, שאתה מפתח את זה בעצם בכיוון חדש לחלוטין, ואתה שואב מזה הרבה מאוד תועלת. וזה משהו שנקרא, שלמדנו תוך כדי עשייה.
נתת עוד שלושה דברים שהם מפתחות להצלחה בקריירה בתוך הדוגמה הקטנה הזאת. האחד, להשתפר כל הזמן. הפוקוס הזה של לחפש איך אני משתפר, איך אני משתפר. השני, רשת קשרים. אם אתה לא מנצל את תקופת האוניברסיטה כדי לייצר לעצמך רשת קשרים של אנשים שלאורך כל החיים תוכל להרים להם טלפון והם ישמחו לעזור לך, אתה מבזבז את הזמן. וסביר להניח שסביבך באוניברסיטה נמצאים ברגע זה אנשים שביום מן הימים יהיו בעמדות מפתח שיוכלו להשפיע על הקריירה שלך. ואם אתה תגיע אליהם ותגיד להם, אנחנו למדנו ביחד באוניברסיטה, ונגידו, מי אתה? אז פספסת את ההזדמנות, זה הזמן ליצור את הקשרים האלה. והדבר השלישי שדיברת עליו זה הלמידה. זה לפתוח את עצמך לכיוונים חדשים, לרעיונות חדשים, ולהיות עם ראש שאומר, אני כל הזמן רוצה ללמוד דברים חדשים. כי זה מכשיר אותי לעתיד. הקריירה של כולנו דורשת למידה. מה שהסטודנטים ששומעים אותנו עכשיו לומדים כרגע, יהיה רלוונטי לזמן מוגבל. הם יצטרכו לרכוש ידע חדש לאורך הקריירה שלהם, יותר ויותר ויותר. אם הם לא יתאהבו בלמידה ולא ימצאו דרכים אפקטיביות ללמוד, אז הם יישארו תקועים עם הידע מאוניברסיטה שיהפוך להיות לא רלוונטי. מה שתיארת היה, אני מדבר עם אנשים ולומד, אני מדבר עם אנשים ולומד, אני מדבר עם אנשים ולומד. יש אנשים שמדברים עם אנשים ולא לומדים. זה בזבוז.
אז להרוז את זה ככה, את כל מה שדיברנו עליו, בעצם ההמלצה הקונקרטית זה, אתה סטודנט, הכל טוב, אתה לומד, לא משנה מה אתה לומד. תדאג שאתה בעשייה, זה אחד, כל הזמן באיזושהי עשייה אמיתית בעולם, שהיא לא הלימודים שבעצם האוניברסיטה מאכילה אותך.
אבל המילה
ותהיה עשייה במיינדסט של להביא תועלת, של לפתח את רשת הקשרים שלי, של לעבוד על תוצאות ולהתפקס עליהם, של ללמוד, של בעצם כל הזמן תהיה בתועלת, ותחשוב על הערכים המוספים שאתה מפיק מההזדמנות למידה הזאת.
הדבר הכי חשוב זה לשנות את המיינדסט ביחס לתועלת. כי לא, רוב האנשים לא מצליחים להבין את זה בצורה אינטואיטיבית. תשאל את עצמך, מי היית משלם כסף? מי שמביא לך תועלת גבוהה יותר או נמוכה יותר? התשובה תהיה די ברורה. והרבה מאוד אנשים אומרים, אני רוצה שישלמו לי כסף בגלל שאני אני. בגלל שאני כזה, לא רואה כמה יפה אני, כמה חשוב אני, כמה מצטיין אני, תשלם לי יותר כסף. אני אשלם לך יותר כסף אם תביא לי יותר תועלת. אם אתה לא מתעניין בלהביא לי תועלת, בשביל להביא תועלת אמיתית, אתה צריך לפתח התעניינות בשאלה, מה הוא צריך? מה הבן אדם הזה צריך? מה החברה הזאת צריכה? מה הארגון הזה צריך? מה הדבר שאם אני אתן להם אותו עכשיו, מחר בבוקר, הם יגידו, וואו, כל הכבוד, אנחנו רוצים עוד. והשאלה הזאת, הרבה מאוד אנשים הולכים למקומות עבודה ואומרים, אוקיי, תגידו לי מה לעשות, אני מחכה. ולא נכנסים למקום עבודה ושאלים, אומרים, hey, אפשר לנקות פה את המקום הזה, אפשר לסדר את הדבר הזה, אפשר לארגן את הדבר הזה. אתה יכול להביא תועלת במגוון רחב מאוד של דרכים, אם אתה רק מסתכל מסביב ושואל, מי צריך פה משהו? מי צריך עזרה? מי צריך שמישהו ייקח אחריות על משהו? עוד מפתח מאוד חשוב שיכול להיות בית ספר להבאה תועלת, זה להיות קשוב לתלונות. תלונות וכיתורים. אנשים מתלוננים כל הזמן על כל מיני דברים. תהיה זה שמקשיב לתלונות, אומר, זה מפריע לכם, בואו נטפל לכם בזה. זה במובן מסוים בתרבות הישראלית, מה שתיארתי כרגע מכונה פרייר. נכון? זה כאילו, מה, אתה הפרייר, אני הפרייר, אני אטפל בתלונות של כל האנשים? זה בדיוק הפוך.
במיוחד גם, נגיד, שאתה עובד איפשהו שיש לך בוס, לקח לי זמן להבין את זה, אבל איפשהו הבנתי שפשוט המטרה שלי בחיים זה לעשות את החיים של הבוס שלי קלים, לנהל אותו. זאת אומרת, לא עכשיו שהוא ייתן לי משימות, אלא שאני אדחוף לו ממש את הדברים, ואני אגיד, אתה זוכר שאתה צריך לעבור על זה, ואני רוצה אותך בפגישה הזאת, ואת זה אתה צריך להסתכל על זה עד מחר, ממש לעשות לו את החיים כמה שיותר קלים. וגם להרגיע אותו שהוא צריך הרגעה, וכאילו ממש לנהל אותו, וככל שאני אעשה לו את החיים יותר קלים, אני בעצם...
הוא לא ירצה שתלך.
בדיוק.
זה ביקוש.
שמוליק, אולי לסיום, ככה, אם עכשיו אתה פוגש את עצמך של, כסטודנט בויצו, ואתה רוצה לתת לך לעצמך איזה טיפ לקריירה, מה שהכי יעזור לך לקדם את עצמך בצורה הטובה ביותר. אומר?
חשוב אבל להגיד שכשאתה פוגש את עצמך, אתה לא בא עם תיק של ג'יימס בונד, כדי שלא יהיה אנטי.
אני בא היום.
אתה בא היום, כן, בלי תיק של ג'יימס בונד.
אני אומר לשמוליק, אתה בדיוק בכיוון הנכון, אז תמשיך ללמוד צילום, זה הדבר הכי טוב לקריירה שלך.
ואתה אומר את זה בפרספקטיבה של היום, במבט כאילו לאחור, שאתה יודע מה...
אני יודע בדיוק לאן הגעת.
אתה יודע בדיוק לאן הגעת.
אני יודע בדיוק מה קרה לי, אני יודע בדיוק מה אני עושה היום.
למה אגב?
כי הגדרת אותי בתור מישהו שמתמחה בלייצר בהירות, זה התפקיד של צלמי. זה לייצר בהירות, זה לצלם. מה שאני עושה זה אומנות. הקדשתי 3 שנים מחיי ללמוד אומנות. אני יודע שלדברים אין תשובה נכונה. דברים, אנשים צריכים למצוא את הדרך שלהם לעשות את הדברים. זה הכל למדתי שם. אחרי זה הלכתי ללמד צילום ולמדתי איך לעשות את זה עבור אחרים. ההתגלגלות שלי למה שאני עושה היום, למרות שהיא נראית מוזרה לחלוטין לכל מישהו מהצד, בשבילי היא הכי טבעית בעולם. ואני לא הייתי רוצה ללכת ללמוד מנהל עסקים, התנהגות ארגונית או הנדסת תעשייה וניהול כהכשרה למה שאני עושה. צילום הייתה ההכשרה הטובה ביותר.
אבל לא ידעת איזה בדיעבד.
לא היה לי מושג.
אז בעצם אתה אומר, לכו תעשו פשוט ותחברו את הנקודות אחר כך. אגב, סטיב ג'ובס.
הם יתחברו לבד, אתה לא מחבר אותם בצורה יזומה. אתה אוסף נקודות, אוסף נקודות, אוסף התנסויות, אוסף תובנות, והן מתכנסות אחר כך לדבר הבא שתעשה. אבל אתה צריך להיות אספן נלהב של התנסויות, של תובנות ושל יכולות.
ואיך אני מחליט מה אני אוסף ומה לא? יש אין סופי דברים שאני יכול לעשות.
נתנו מספיק כיוונים כרגע, לא? תביא תועלת, תגדיל ביקוש, תיקח אחריות, תלמד, תלמד לעשות דברים. תראה, במרבית המקצועות באוניברסיטה לא לומדים לעשות משהו. ברפואה לומדים לעשות משהו. בצילום לומדים לעשות משהו. בשאר הדברים אתה לומד לאגור ידע שאחרים יצרו. ולשנן אותו ולהזכיר אותו ולערוך אותו ולהציג אותו בדרך כזאת או אחרת. זה חשוב, אם הידע הזה הוא חשוב זה על הכיפק. אבל מתי אתה מתחיל ליצור את הידע שלך, לדעת מה אני יודע לעשות? מה אני מסוגל? וכשאתה צריך לצלם תמונה שהיא שלך, אז אתה צריך לעמוד מאחוריה ולהצדיק אותה מול המבקרים שבאים להגיד לך למה צילמת כך וכך, אתה מתאמן בלעשות משהו.
אוקיי, שמוליק, אני רוצה באמת אולי שאלה אחרונה קצרצרה. פחות קשורה, אבל כן קשורה. מה הצילום שלך שאתה הכי אוהב? האם יש כזה בכלל?
כן, הוא היה תלוי בויצו בגודל מאוד מאוד גדול במשך הרבה שנים, ואז הוא נעלם ואני לא יודע איפה הוא עד היום. אבל זה הצילום שצילמתי את עצמי הולך בתוך גינה ציבורית בלילה בחיפה. 2 תמונות, אחת צילמתי את אותו מקום בלעדיי, ובשנייה אני הולך. שכפלתי את התמונה 4 פעמים, אחת עם הדמות שלי ו3 בלי הדמות שלי, וארגנתי אותם בצורה סימטרית, וזה נראה כמו עין אחת גדולה, שיש דמות שהולכת בתוך העין. תמונה טובה.
יש לך צילום של התמונה, או שאין לך שום זכר?
אין לי שום דבר, יש לי אולי את הנגטיב.
הבנתי. אז לכל מאזיננו, אם מישהו יודע, אתם מוזמנים לספר לנו איפה זה, אולי אולי נצליח להחזיר לך את זה.
בארכיון של ויצו, שום דבר.
טוב, תודה רבה לך.
תודה לכם.